נועם אמיר, שלום לך.
שלום, תוריים טובים.
תודה רבה שאתה מרגיע את חמתי ככה, שהיא יכולה לרוץ לממת כל הזמן בשקט.
תודה רבה לחמותך שיותת לי את הזכות להרגיע אותם.
תודה, מה המצב במה שקורה עם איראן, עם החיזבאללה? אני רואה שבחיזבאללה גם אוגדה 36 נכנסה, בנוסף לאוגדה 91. הולכים להכנעה מוחלטת שם בלבנון?
אני לא הייתי משתמש במושגים של הכנעה מוחלטת. אני חושב שבשביל להגיע להכנעה מוחלטת בלבנון, חייבים להפיל את המשטר בטהרן. זה לא יכול לקרות בלי זה. ואני עדיין לא יודע אם אנחנו בדרך להפלת המשטר בטהרן. אני כן יכול להגיד לך שהבוקר חיסולים של מי שמוגדר אולי אחד מארבעת המנהיגים הבכירים של, של איראן, ולצידו מחוסל גם מפקד הבסיס וגם הסגן שלו, אלה מסוג החיסולים והאירועים שמקרבים אותנו יותר ויותר לסיטואציה שהמשטר שם מתערער ונשבר, ובסוף בסוף אלי, בסוף צריך לייצר גם עוד תהליך נוסף של הוצאת האיראנים והמונים לרחובות. אם כל הדברים הללו יתכנסו בשבועיים שלושה הקרובים, יכול להיות מאוד שאנחנו נתחיל לראות ניצנים של התפרקות.
מה יכול להיות שליל החיסולים אתמול להערכתך זה נקודת המפנה במערכה?
אני חושב שזו אחת מהנקודות החשובות, כן, שלצד בקת הפתיחה ותקיעות עצומות שנדעו לאורך כמעט שלושה שבועות של תקיפות שם. תוסיף לזה כמובן את האירועים מהלילה. לילה גל תקיפות בטהרן לשלושה מוקדים. יש רשימה ארוכה של מחוסלים. חלק מהם בכירים מאוד בשלטון האיראני שם. חלק מהם, אפילו המחליפים כבר חוסלו בתקיפות הללו. אנחנו עדיין לא יודעים, אגב, את כל השמות של כל מי שחוסל. אנחנו כן יודעים לומר שאלו שחוסלו הם בהחלט אנשים שצריך להרוג אותם כדי להתחיל להרער את השלטון שם. אנחנו בדרך הנכונה. ואני חושב שאם זה יימשך ככה, אפשר תוך 10 ימים להתחיל לדבר על איך באמת מפרקים את השלטון. צריך רגע להבין שיש עוד שלב אחד בדרך, שזה לפגוע קשות בכל מה שקשור לתשתיות הגרעין שלהם. ואני מניח שזה מה שיקרה בשבוע 10 ימים הקרובים. פלוס, משמרות המערכת.
איך להערכתך מה? שיכנסו רגלית ויקחו את האורניום ויביאו אותו למקום אחר?
אני לא יודע מה טראמפ מתכנן בעניין הזה. אני לא חושב שישראל תיכנס רגלית לאיראן כדי להביא את האורניום. אולי טראמפ כן הכין כוח עתודה לדבר הזה. יכול להיות שיש עוד הפתעות שאנחנו לא יודעים. מאוד יכול להיות. וצריך להמתין בסבלנות, כי הרבה מהמלחמה הזאת אנחנו כאילו יודעים, אבל לא בפועל יודעים, ומפתיעים אותנו הרבה פעמים. אני חושב שעוד מעט אנחנו נהיה יותר חכמים לאט לאט, ונראה באמת לאן העניין הזה הולך. כרגע אני חושב שיש קשר ישיר בין מה שקורה באיראן למה שקורה בלבנון. נגעת בסיפור של לבנון, אז נכון, גם אוגדה 36 מצטרפת, בעתיד אמורות תצטרף עוד שתי אוגדות. כלומר, אנחנו הולכים לקראת אירוע קרקעי, אבל לא לעומק לבנון, לפחות לא בשלב הזה. יכול להיות שבעתיד היותר רחוק יחליטו על כך, אבל בשלב הזה אנחנו לא עם כוח סדק לתמרון משמעותי, אלא רק לייצר את אותו אזור חיץ בלבנון, בדומה לאזור חיץ בסוריה, כדי בעצם להרחיק את חיזבאללה מהגבול. שזה יעד חשוב מאוד, זה עבור תושבי קו העימות.
מה שראינו בעזה, הריסת כל המבנים שם, נראה את זה גם בדחיה?
לא, אני לא חושב שזה ריאלי להרוס את הדחיה כמו שהרסנו את עזה. עזה ברמת הגודל היא הרבה יותר קטנה, היא הרבה פחות בנויה. גם צריך לזכור, עזה זה רצועה שבנויה על חול. לבנון זאת מדינה עם תשתיות משמעותיות, שבנויות על ערים, זאת מדינה דומה למה שישראל, יש להם תשתיות משמעותיות שם. להרוס את הדחיה כמו שראינו בחורבות עזה, זה לא יקרה, אבל אפשר לגרום לפגיעה מאוד מאוד משמעותית שם, שהאפקט שלה הוא לא פחות מהאפקט שאנחנו רואים ברצועה. עזה מושתכת, צריך להבין, כל ה-50% שאנחנו שולטים בהם זה... זה פלטה, אלי, זה אתה יכול...
אולי זה גם הפתרון...
יכול לרוץ עם אופנוע שטח מקצה לקצה...
אז אולי גם זה הפתרון לדחיה בלבנון, כי שם כל הצרות...
אי אפשר, אלי, זה לא ריאלי.
לא ריאלי?
לא, זה לא ריאלי. את עזה גם חשבנו בהתחלה שאת עזה אפשר להשמיד מהאוויר, ואז הבנו מהר מאוד שאי אפשר להשמיד את המאוויר, והיו צריכים להכניס את הדיניינים ואת הבאגרים. להכניס עכשיו לדחיה, דינני, בגר, ייקח לנו 5 שנים, זה לא ריאלי.
אז מה שאתה אומר בעצם הוא שאנחנו נראה את לוחמי אוגדת 91 ואוגדה 36, לוחמי גולני שם, נלחמים בלבא, בשטח בנוי, מול הנוחבות, נכון?
מול רדואן, הנוחבות זה בעזה,
מול רדואן.
אנחנו צריכים רגע לראות.
אתה יודע, אחרי עזה קשה מאוד להבין עכשיו שיש לנו מלחמה מול רדואן. אז מול רדואן, אנחנו נראה שם מלחמה בשטח בנוי כל הזמן?
אז זה תלוי בעיקר ברדואן, כי בפעם הקודמת הם ברחו. הם פשוט ברחו. היה מה שראינו לחימה בשטח בנוי, זה חלק מהמחבלים שהשאירו אותם בעיקר לתמור על תשתיות, וראינו את הקרבות שם, אבל החיזבאללה הוא ארגון שמתגלה כפחדן ואכברי, ברח עם המחבלים שלו לתוך מחילות. יכול להיות שהפעם אנחנו נראה משהו שונה, אני לא יודע.
אבל אנחנו כבר יומיים נכנסנו לשם, אוגדת 36 נכנסה כבר ביום ראשון, אוגדת 91 נכנסה אתמול, אז יש, אתה רואה שינויים שם? אתה רואה מלחמה?
לא, קודם כל אנחנו רק אתמול והיום הכרזנו, אבל מכריזים אחרי שהחיל האוויר מקוטש את השטחים שם, והכוחות כבר בפנים ומאורגנים, ואפשר לספר שהם שם. הם כבר שם יותר מיומיים, תראה, אנחנו רואים את הירי מלבנון, הולך ומתרחק מגוש דן והשרון. מדי פעם הם כן מצליחים להוציא איזשהו מתח, אבל בסך הכל הכללי, שם לב שכרגע הם ממקדים את הירי שלהם בעיקר לכיוון הצפון, כי אתה פשוט דוחק אותם אחורה. הרקטות הולכות אחורה, היכולת שיגור שלהם הולכת אחורה, ואת כל מה שהם יכולים לשגר מכיוון דרום לבנון, ומהקו, יש קו טילים ראשון, קו טילים שני, קו טילים שלישי, לאט לאט דוחקים אותם אחורה. מי שכמובן נשארו האחרונים ברשימה להמשיך לתפוג ירי מלבנון, זה כמובן תושבי קו העימות, שהם הכי קרובים לגבול. היעד הוא כמובן להקטין גם את זה. אני אגב בספק אם אנחנו נגיע לסיטואציה של לבנון תעצור את הירי לחלוטין. להערכתי, תעצור את הירי אם הירי מאיראן ייפסק. כלומר, אם אנחנו נפסיק, אם אנחנו נסיים את המלחמה באיראן, יכול להיות שלבנון ייקחו את זה כסוג של פירוץ, להפסיק לשגר לעבר מדינת ישראל ולהגיד לעולם, הנה, אנחנו סיימנו את המלחמה, עכשיו שתפעילו לחץ על ישראל שהיא תסיים את המלחמה. אנחנו לקראת ימים של הרבה מאוד סימני שאלה האלי, ולדעתי רק חלק מהם אנחנו נגלה בשבוע, שבועיים הקרובים. חלק מהם יותר מאוחר.
הימים לגבי סימני השאלה, תושבי קריית שמונה אומרים שהעשירים מזמן עזבו את קריית שמונה, רק העניים ומי שלא יכול לגמור את החודש נשאר שם. למה לא מפנים אותם? יש הסבר לצהל?
מה, כל פעם אני חייב להגיד לך, זה משפט מאוד עצוב לשמוע את זה, שזו התחושה שלהם. למה לא מפנים אותם? קיבלו החלטה בתחילת המלחמה לא לפנות אנשים. אני חושב שאם יש מישהו שיבקש דרך הרשות להתפנות, יכול להיות שימצאו לו פתרונות, אני מניח שכן. אני לא חושב שצריך להשאיר אנשים בכוח. יש גם משהו באמירה של תושבי הצפון שבאים ואומרים, אנחנו לא מתכוונים הפעם להתפנות, לא מתכוונים הפעם עוד פעם לעזוב את הבתים, אבל שוב, אני לא שופט אנשים, אני אומר לך בכנות, גם המשפחה שלי גרה בצפון, ההורים של איתי כולם, משפחה כזו, כולם גרים במעלות, והמשפחה שלי אישית כולה גרה בצפת, ואנשים שם קשה להם, אני לא קל להם. גם צפת שחוטפת וגם מעלות שחוטפת, והסביבה שם, הם עובדים כולם באזורים הללו, לא קל להם, אני אומר לך בכנות, אבל בוא, אני מנסה לשחרר
אותם. היה צריך לפנות אותם, נועם, לדעתך?
אני חושב שלא היה צריך להסיר שלא מפנים אותם. אני חושב שההצהרה הייתה מיותרת, אפשר היה להשאיר את ההצהרה לזמנים אחרים, ולתת אפשרות למי שכן רוצה, כן לעזוב רגע אחד את הבית, אבל שוב, זה באמת, זה עניין של, אתה יודע, גם שילוב של, גם של ההחלטה של המדינה, גם הצבא מאוד מאוד רצה לא לנהל את המלחמה הזאת עם תהליך של פינוי אזרחים, וגם האזרחים עצמם, חלק לפחות ממה שאני שומע, תשמע, אני ביליתי את היומיים האחרונים בצפון, ממה שאני שמעתי מהם זה בעיקר חוסן רצון לעזוב את הרגע, אבל אני יכול להבין כל אחד שאומר שהוא רוצה לעזוב.
המוטיבציה של חיילי צהל בשמיים?
תשמע, כמעט כל שעה אני מקבל הודעות, שיחות טלפונים ממילואימניקים שזועמים שלא מזמינים אותם. שפשוט לא מקפיצים אותה. ממש זועמים, אלה. אנשים כאילו באמת במוטיבציה מטורפת. שהלוחמים במיוחד, בטח אלה שמקיעים קצת יותר במה שאפשר לספר לציבור, מבינים שהם באיזשהו סוג של אירוע היסטורי. וכן, הם רוצים להיות חלק מהדבר הזה, לחלוטין.
נועם, אתה יודע, החיילים לא מוטרדים. ההורים בעורף הם המוטרדים. ההורים מוטרדים.
ההורים, החברות, המשפחות, האחים, החברים, בוודאי. גם אנחנו מוטרדים, שמע, שזה דבר הכי יקר לנו בעולם היום. זה הלוחמים שלנו, הילדים שלנו, אני יכול להבין את זה.
אם אתה צריך להרגיע או להזיר את הציבור במשפט אחד, מה אתה אומר להם?
תראה, אני חושב שהטעות הכי גדולה שעשינו בחודשים האחרונים, שלא דיברנו מספיק על המשמעות של הפיכת השלטון באיראן. ואני חושב שהמלחמה הזאת היא באמת, היא הזדמנות חד פעמית. לא יקרה עוד בהיסטוריה מצב שבו נראה את משולש ההזדמנויות הזה חוזר על עצמו, שבו אתה רואה נשיא אמריקני שמוכן ללכת עד הסוף, ראש ממשלה ישראלי שמוכן ללכת עד הסוף, שזה בעצם החזון שלו ב-20 השנים האחרונות, ומדינה כל כך חלשה כמו איראן, ש- שאפשר באמת ללכת איתה עד הסוף ולפרק אותה. ואני באמת באמת חושב שהזדמנות כזו לא תחזור פעם נוספת. ואני מקווה מאוד שילכו הפעם עד הסוף. אם יש משהו אחד שאני יכול להגיד לציבור, יש זאת אולי המלחמה הכי צודקת, ואני חושב שבקצה שלה, אם המשטר באיראן ייפול, היא גם תהיה המלחמה הכי משתלמת. וזה כמובן, אתה יודע, בהיבט של המחיר שכל אחד ואחד משלם באופן אישי, ובאופן משפחתי וכן הלאה. אני מאמין במלחמה הזאת, ואני מקווה מאוד שהיא תגיע ליעדים שלה, וזה הפלת המשטר באיראן.
נו, אמיר, שואלים אותי מתי אתה חוזר שלו ב-6 בבוקר ברדיו 90.
הלוואי שאני אוכל לחזור כבר בשבוע הבא. אני עושה מאמצים כבירים כדי לפנות את הזמן, גם להקדיש לרדיו, גם להחזיר את עושים אהבה, שהיום הייתי אמור כבר לשדר תוכנית ראשונה, והנה, לצערי הרב, זה גם כן לא מתכנס, אז הזדמנות להגיד לניר אייכל, שלצערי הרב, גם היום אני לא עומד בלוח הזמנים של התחנה. ממש מתנצל בפני המאזינים העיקריים.
נועם אמיר, הפרשן הצבאי של ערוץ 14, בשבוע רדיו 90, תודה רבה לך, ותמשיך להרגיע את הציבור, תודה רבה. אני רוצה לומר לכם, תראו, כבעלים של תחנת הרדיו, הרבה אומרים לי, למה נועם לא משדר ב-6 בבוקר? כי המון אנשים יוצאים ב-6, ומ-6 עד 7, נועם בעצם נותן לך את כל מה שקשור בחדשות, עם שירים מדהימים, במשך שעה. אבל נועם משדר בערוץ 14, הוא פרשן צבאי, והוא נמצא שם כמעט כל היום, וכל היום הוא בצפון, והוא גם משפחתו, אגב, בצפון. אז נאחל לו בהצלחה.